אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב למאזיני כל הישועה. בתוכנית הקודמת דיברנו על תקופת המעבר שבין הנביאים האחרונים, זכריה, מלאכי וחגי, להולדתו של ישוע המשיח. תקופה של כ-400 שנה שבה עוצבה היהדות במתכונת חדשה. בסיומה של התוכנית דיברנו על כיבושה של ארץ ישראל בידי השושלת הסלבקית מסוריה. השלטון הסלבקי המשיך בתחילה את המדיניות הסובלנית של שלטון תלמי, אבל אנטיוכוס הרביעי, המכונה אפיפנס, שפירושו האל הראה את פניו, אשר שלט בין השנים 175 ל-164 לפני הספירה, שינה את המדיניות בצורה רדיקלית. בניסיון לבסס את האימפריה היוונית המתפוררת, הוא נקט במדיניות של התייבנות כפויה בשטחי יהודה. בעוד שחלק מהאליטות של העם כבר אימצו את התרבות היוונית, רובו של העם התנגד לצעדים של אנטיוכוס. אנטיוכוס היה קיצוני ואכזר בשיטות הדיכוי שלו, כשהמטרה שלו הייתה בעצם לגדוע את היהדות משורשיה. בין היתר הוא אסר את קיומם של רבים מהטקסים הדתיים, ניסה לאסוף ולהשמיד את כל העותקים של התורה, וציווה על הקרבת קורבנות לאל היווני זאוס. שיאה של העריצות האנטיוכית התרחש בבית המקדש, שאותו תימה אנטיוכוס, בהעמידו את פסלו של זאוס בחצר המרכזית, ובהקריבו חזירה על המזבח. הצעדים הללו הובילו לתסיסה בקרב שומרי הדת והמסורת, תסיסה שתביא בסופו של דבר למרד הגדול של החשמונאים. את ההתנגדות לאנטיוכוס הוביל מתתיהו ממשפחת הכהנים שבמודיעין. בפיקודם של חמשת בניו, יהודה המכבי, יונתן, שמעון, יוחנן ואליעזר, הוא ארגן את המרד נגד חילות יוון. המרד התחיל בהריסת המזבח לזאוס שהוקם במודיעין, וברציחתו של המושל היווני המקומי. כך התחיל מרד המכבים שנמשך 24 שנים בין השנים 166 ל-142 לפני הספירה. המרד הונהג מבחינה צבאית על ידי יהודה המכבי שהצליח להשתלט על ירושלים ולטהר את בית המקדש. המרד סימן את תחילתה של העצמאות היהודית ביהודה בשלטון החשמונאים שנמשכה עד לכיבוש ירושלים על ידי הגנרל הרומאי פומפאוס בשנת 63 לפני הספירה. שלטונם של החשמונאים היה קצר ימים יחסית, ועם מותו של אחרון הבנים שמעון, השושלת החשמונאית הפכה בעצם לאריסטוקרטיה מתייוונת. כבר בימיו של יוחנן הורקנוס, בנו של שמעון, נדחקה הדת לשוליים, וההתייוונות הייתה המגמה הבולטת מבחינה פוליטית וחברתית. אלכסנדר ינאי אפילו רדף את הפרושים. קיצה של שושלת החשמונאים חפפה לתקופת המעבר של ההגמוניה העולמית לידי רומא. בשנת 63 לפני הספירה כבש פומפאוס את ירושלים לאחר מצור של 3 חודשים, והנציח את הכיבוש ברצח הכהנים שעבדו בתוך תחומי המקדש ובכניסה לתוך קודש הקודשים. זו הייתה תחילתו של השלטון הרומאי בצורה שלא תשכח ולא תסלח על ידי היהודים המאמינים. בשנת 40 לפני הספירה מינה הסנאט הרומאי את הורדוס האדומי כמלך על יהודה. שושלת המלכים לבית הורדוס הייתה ידועה באכזריותה, והיא עלתה באכזריות הקיצונית שלה גם על מלכים ושליטים אחרים בעולם העתיק, שלא היה משופע בשליטים נאורים. הורדוס האדומי, הראשון בשושלת המלכים לבית הורדוס, רצח בין היתר גם את אשתו, את 3 בניו, חותנתו, חותנו, דודו ורבים אחרים שבהם חשד במזימות להפילו. בשנת 37 לפני הספירה מבסס הורדוס את שלטונו בירושלים ברוצחו את אנטיגונוס, אחרון המלכים כהנים לבית החשמונאים. בשנת 19 לפני הספירה החלה מלאכת בנייתו של בית המקדש השני על ידי הורדוס, מלאכה שנמשכה שנים רבות ולמעשה לא הסתיימה מעולם. בשנת 4 לפני הספירה נולד ישוע בן מרים בבית לחם שביהודה. בתקופה שסיכמנו זה עתה, התחוללו שינויים גדולים בתוך העולם היהודי. היהדות, כפי שאנו מכירים אותה כיום, עוצבה במידה גדולה בתקופה שבין שיבת ציון הראשונה לחורבן בית שני. בשובם מגלות בבל, החלו תושבי יהודה לחזור אל המקורות, וזנחו מאחור את עבודת האלילים שהביאו רבים מהם מבבל. אחד המאפיינים של היהדות בימי בית שני הייתה שמירה קפדנית על מצוות התורה, עד כדי קנאות שפגעה ביכולתם לאהוב את אחיהם ולסלוח להם. לימוד התורה הפך באותו זמן לעיסוק חשוב. את מקומה של השפה העברית כשפת היומיום תפסה הארמית ברבים מחלקיה של ארץ ישראל. בגליל שבה היו פחות מלומדים ויודעי תורה והרבה תושבים זרים, היו הארמית ומאוחר יותר גם היוונית לשפות העיקריות. העברית הפכה לשון התפילה והלימוד, והשפות האחרות לשימוש יומיומי. בית הכנסת הפך למרכז החיים היהודיים כבר בימי גלות בבל, ומאז התפשט בכל העולם היהודי. בגלות נותקו בני ישראל מהקשר החזק לבית המקדש ולארץ ישראל, והיו מוקפים בעובדי אלילים בכל מקומות מושבותיהם. היה איום ממשי על המשך הקיום של העם. בתנאים אלה הופנתה תשומת הלב של הגולים לדברים שנשארו לעם גם בגלות, לתורה ולאמונה שאלוהים לא עזבם. היהודים מיקדו את תשומת הלב בתורה שהפכה לגורם המלכד של העם. הדגש הושם על עדיקות דתית ועל היחס האישי של הפרט עם אלוהים. התפילה נחשבה לתחליף ראוי להקרבת הקורבנות שנמנעה מהגולים. כאשר חזרו גולי בבל לארץ, הם הביאו עמם את הדתיות החדשה שעוצבה בגלות, ובמרכזה בית הכנסת. היהדות הייתה לדת שהיהודי יכל ליישם בכל מקום שבו היה יכול להביא איתו את ספר התורה. אפשר לראות כיצד השינויים האלה סללו את הדרך להפצת הבשורה בפזורה היהודית. בתקופה שאותה מתארים ספרי הברית החדשה, התקיימו בארץ ישראל כמה מפלגות, חלקן בעלות אוריינטציה דתית יותר וחלקן חברתית יותר. הפרושים הגנו בקנאות על אורח החיים היהודי ודקדקו בשמירת מצוות התורה כנגד ההשפעות הזרות שאימו לפגוע באורח חייהם ובאמונתם. השפעות אלה באו בעיקר מהעולם הלא יהודי, אבל הם חדרו לעולם היהודי עצמו בארץ ישראל ובפזורות השונות. הפרושים העמידו את התורה במרכז החיים היהודיים ופרשו אותה באופן שאפשרה ליהודים לחיות ביושר לפני אלוהים בעולם שהשתנה באופן קיצוני מאז שניתנה התורה ביציאת מצרים ומאז שחרב בית המקדש הראשון. למרות שהם היו המיעוט בעם, הם זכו לתמיכה של חלקים גדולים ממנו והשפיעו על הלך הרוח הלאומי, אבל פחות על הלך הרוח הפוליטי. הם היו אדוקים בדתם, וזו הייתה דרכם לנסות ולהחזיר עטרה ליושנה. הפורשים הייתה המפלגה היחידה ששרדה את חורבן הבית השני, והם היו אבותיה הרוחנים של היהדות שהתפתחה לאחר מכן. במושגים של ימינו היינו מגדירים אותם כמפלגה חרדית לאומית. הצדוקים היו אנשי המעמד הבינוני והגבוה. מספרם היה קטן יחסית, אבל כוחם גדול הודות לשליטה שלהם בכהונה הגבוהה ובשאר מוסדות השלטון. מחשבתם הייתה ליברלית יוונית, באוריינטציה חברתית יותר מדתית. הם ביקשו להינתק מהמסורת הדתית, דחו את כל כתבי הקודש למעט התורה, לא האמינו בעולם הבא ובתחיית המתים, ובשאר הדוקטרינות שלא היו כתובות בתורה. רבים מהם היו קרובים בהשקפותיהם לאפיקוריים היוונים, שדאגו בעיקר לרמת החיים ולהנאות הרגע. הסופרים היו קבוצה של מלומדים שהתעסקה בהעתקתם של כתבי הקודש וכתיבת פירושים להם. הם שמו את הדגש על אותיות, דקדוק וניגונים. כאשר קרא המלך הורדוס לסופרים ושאל אותם למקום הולדתו של המשיח, ענו לו הסופרים שהוא עתיד להיוולד בבית לחם שביהודה. הם ידעו את התשובה הנכונה, אולם איש מהם לא חשב לעלות על חמורו או גמלו ולבקר את מקום הולדתו המשוער של המשיח. זוהי הסכנה בהתעמקות בפרטי הפרטים של כתבי הקודש, בחקירת המידע שבהם, ללא יישום נכון של המידע במשמעויותיו הרוחניות. המטרה של כתבי הקודש היא לאחד את היכולות השכליות, רוחניות ורגשיות, ולא להפריד בין העולם השכלי לעולמות האחרים. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אלה היו שלושת הזרמים החשובים ביהדות של ימי הבית השני. לצידם היו קיימות, כמו בכל חברה אנושית, קבוצות שונות שייצגו השקפות עולם מגוונות. ההרודיאנים, למשל, היו מתומכי הורדוס, ורצו לשמר את שלטונו מטעמים אופורטוניסטיים. המתייוונים רצו להתמזג לגמרי עם העולם היווני, וראו את היהדות כנטל שיש להשתחרר ממנו. הסיקריקים הייתה קבוצה דתית, קנאית ואלימה, שביקשה להשיג עצמאות דתית ופוליטית בשימוש באלימות ובטרור. חברי הקט היו מסתובבים עם פיגיונות מושחזים מתחת לגלימותיהם, פיגיון זה סיקה בלטינית, התערבו בקהל העוברים ושווים ברחובות הצרים, והיו מחסלים בסתר את יריביהם הפוליטיים. האיסיים ובני קט ים המלח אינם נזכרים בתנ"ך וגם לא בברית החדשה. זו הייתה קט נשכחת עד לגילוי של מגילות מדבר יהודה. הם היו קבוצה קטנה של מתבדלים שצמחה בתקופת ההתעוררות של המכבים. בדומה לפרושים, הם היו אדוקים בקיום מצוות התורה, אלא שהם ראו את הכהונה של בית המקדש כמושחתת, ולכן דחו את מערכת הקורבנות וטקסי הדת שבמקדש. הם בחרו להתבדל מהיהדות ופרשו לאזור מדבר יהודה בקרבת ים המלח. שם חיו האיסיים חיי קהילה שהתנהלו לפי לוח שנה מיוחד וסדר יום מוגדר שבו לתפילות, לצומות ולכתיבת ספרי קודש היה מקום מרכזי. הם הקדישו את עצמם להיטהרות והכנה למלחמה האחרונה בין בני האור לבני החושך. זו הייתה כת אפוקליפטית שהתבססה על דמותו של מנהיג, מורה הצדק, וחיכתה לבואו של המשיח, או ליתר דיוק של שני משיחים. חורבן הבית השני הביא מכת מוות לציפיות שלהם. היו ניסיונות להשוות בין אמונותיה של הכת לראשית הנצרות, השוואות שמתבססות על דמיון שקיים בין דעותיהם הבדלניות של יוחנן וישוע עצמו לדעות של הכת. ובהקשר זה נזכיר את היהודים, חסידיו של ישוע מנצרת, שנהרו אחריו מאז שהחל לדרוש בבתי הכנסת בגליל. בתקופה ההיא, בנוסף לספרות הקודש הענפה של האיסיים, נכתבו יצירות ספרות רבות בארץ ישראל. תרגום השבעים של התנ"ך והספרות החיצונית הענפה, האפוקריפה, היו היצירות הבולטות של התקופה. בשנת 288 לפני הספירה, ביקש תלמי מלך מצרים מחכמי היהודים שישבו בארצו לתרגם את התנ"ך ליוונית, שפתה הרשמית של מצרים בזמן ההוא. לשם כך זימן 70 מחכמי היהודים לאלכסנדריה, ובין השנים 285 ל-247 לפני הספירה, הם תרגמו את התנ"ך ליוונית. תרגום ה-70 היה לתנ"ך של יהודי הגלות, שכמו יהודי אלכסנדריה, ברובם לא ידעו עברית. מרבית הציטוטים מהתנ"ך המופיעים בברית החדשה נלקחו מתרגום ה-70, שהיה התרגום הנפוץ ביותר בימי בית שני. הספרים החיצוניים, האפוקריפה, שהיא ביוונית פירושו סוד, נכתבו ברובם בתקופה זו. ספרי המכבים, אסתר יהודית, ספר טוביה, משלי בן סירה, צוואת 12 השבטים, מכתב ירמיה, ברוך ועוד ספרים שבחלקם נכתבו אף בתקופות קדומות יותר. הנצרות הקתולית והאורתודוקסית מכירות בהם כחלק מהקנון הרשמי של כתבי הקודש, אבל היהדות שבקרבה נכתבו הספרים האלה דחתה אותם כספרים שלא נכתבו בהשראת רוח הקודש. חלק מהרעיונות שמופיעים בהם מנוגדים לרעיונות שהועלו בספרי התנ"ך. אבל זוהי ספרות ששופכת אור על התקופה שבה נכתבו. מגילות מדבר יהודה מכילות עותקים של ספרים מהתנ"ך, כמה מהספרים החיצוניים, יצירות אפוקליפטיות של הכת, ספרים על גיבורי אמונה, וספרי תפילה והלל של כת האיסיים. כשליש מהספרים הם עותקים של ספרים מהתנ"ך, כשהבולטים מביניהם הם ספר דברים, ישעיהו ותהילים, ספרים שמצוטטים הרבה בברית החדשה. המגילות סיפקו מידע על השפה והיהדות בכלל, ובמיוחד על החשיבות שהעניקו כותבי התנ"ך לדיוק בהעתקת הספרים. לאחר באו של ישוע ועלייתו בגבורה השמיימה, נכתבו ספרי הברית החדשה. הם נכתבו במאה הראשונה והשנייה לספירה, לפני חורבן בית שני ואחריו. ארבעת ספרי הבשורה מתארים את ביאתו של ישוע לעולם, חייו ופועלו, מותו ותחייתו מן המתים ועלייתו השמיימה. האגרות השונות מכילות דרשות ופירושים שנכתבו במקור לקהילות של מאמינים. בין ארבעת ספרי הבשורה קיימים הבדלים בסגנון ובתוכן, הבדלים שמשקפים את הרקע של מחבריהם ואת קהל היעד המקורי שלהם. בעוד שהבשורות על פי מתי, מרקוס ולוקס דומות מהרבה בחינות, הבשורה של על פי יוחנן שונה באופן מהותי משלושת האחרות. שלושת הבשורות הראשונות תואמות בתוכן ובכרונולוגיה של המאורעות שבחיי ישוע והדרשות שלו, לכן נקראות שלושת הבשורות הללו סינופטיות. סין יחדיו ואופטיק לראות, זאת אומרת לראות יחדיו. הדמיון בין שלושת הבשורות מעלה תהיות בקשר למקור שלהם. האם התבססו הכותבים על מקור אחד ויחיד? האם התבססו על המסורת של העברת ההיסטוריה בעל פה מאב לבן? האם היו קיימים מקורות כתובים בידיים של מאמינים באותו זמן? אחת התיאוריות המקובלות ביותר כיום גורסת שהמקורות היו הבשורה על פי מרקוס ומסמך נוסף שהסתובב בין המאמינים. בשני המקורות האלה כנראה השתמשו מתי ולוקס כמקורות העיקריים לרוב החומר שנכלל בבשורותיהם. אבות הכנסייה היו תמימי דעים לגבי העובדה שאת הבשורה על פי מתי כתב מתי תלמידו של ישוע ואחד משנים עשר השליחים. חוקרים מודרניים לעומת זאת מטילים ספק בתיאוריה זו, בעיקר בגלל הקרבה היתרה בין הבשורה על פי מתי לבשורה על פי מרקוס שנחשבת למקורית ביותר. מתי השליח שבבשורות על פי מרקוס ולוקס נקרא גם בשם משפחתו לוי, היה מוכס שעזב את עבודתו, הלך אחרי ישוע והיה לתלמידו. ישנן עובדות רבות שמצביעות על כך שמתי ידע את השפה העברית. הוא השתמש בנוסח של קריאת השמע שהייתה דומה מאוד לנוסח של התורה, והחיבורים שלו היו קרובים יותר למסורת היהודית ולפירוש היהודית מאשר חיבורים מקבילים של מרקוס ולוקס. מבין השלושה מתי הוא זה שמביא יותר ציטוטים מהתנך ומרחיב עליהם את הדיבור. מרקוס מצטט ללא פירושים רבים, ולוקס מצטט רק כ-50% מסך הציטוטים שהביא מתי. בעוד שאצל לוקס ומרקוס אפשר להבחין בהישענות על תרגום ה-70 כמקור לציטוטים שלהם, נראה שמתי נשען על המקור העברי של התנך. הוא הכיר את העברית על בוריה והיה מעורה במסורת היהודית, ומכאן שהכיר את התנך העברי יותר טוב מלוקס, שהכיר רק את תרגום ה-70. נראה שמתי היה יהודי שגדל בסביבה שבה השתמשו בשניים או שלוש שפות. אופייה היהודי של הבשורה מצביע על כך שהיא נכתבה במקור עבור הקורא היהודי. ייתכן והספר נכתב בימיה הראשונים של קהילת המאמינים, בשנות ה-50 של המאה הראשונה, בימים שהקהילה הייתה מורכבת ברובה ממאמינים יהודים, והבשורה נמסרה בעיקר ליהודים. אם הבשורה של מרקוס נכתבה הראשונה, בשנות ה-50 המוקדמות של המאה הראשונה, אז הבשורה של מתי נכתבה אולי בשנות ה-60 המוקדמות, או בשנות ה-70 לכל המאוחר, לפי חוקרים אחרים. ישנם סימנים רבים המצביעים על כך שהספר מיועד לקורא היהודי. שימת הלב של מתי להגשמתן של הנבואות התנך מתבטאת בציטוטים הרבים של התנך וההתייחסויות הרבות אליו יותר מכל בשורה אחרת. הזכרת שושלת היוחסין של ישוע בראשיתו של הספר, היעדר ההסברים למנהגים היהודיים בניגוד לבשורה על פי מרקוס, השימוש הרחב שלו במושגים יהודיים כמו מלכות השמיים ואבינו שבשמיים, שמזכירים את הימנעותם של היהודים מהשימוש במילה אדוני ובכינויים אחרים לאלוהים. גם הדגש שהוא שם על דמותו של ישוע כבן דוד, זה לא אומר שמתי מגביל את בשורתו ליהודים בלבד. הזכרת החכמים מן המזרח שבאו להשתחוות לישוע התינוק, וההזכרה ששדה הביסור הוא התבל, הם דוגמאות לכיוון המחשבה האוניברסלי שלו. בסיומה של הבשורה הוא מצטט את ישוע שאומר, לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים. מטרתו העיקרית של מתי הייתה להוכיח לקוראים היהודים שלו שישוע הוא המשיח המקווה. הוא מראה איך ישוע מילא את נבואות התנ"ך בחייו ובשליחותו המשיחית. הבשורה מציגה את תוכנית האלוהים לעולמנו. הביטוי מלכות האלוהים מופיע בשורה זו 32 פעמים. המילה מלכות מופיעה 50 פעמים. פירוש נכון של הביטוי מלכות השמיים חיוני להבנה של הבשורה ושל כתבי הקודש בכלל. קודם חשוב להבין שהמלכות וקהילת המאמינים אינם דבר אחד. קהילת המאמינים יכולה להיות חלק ממלכות השמיים, אבל היא אינה המלכות. מלכות השמיים במילים פשוטות היא מידת ההשפעה של השמיים על המתרחש בארץ. מה שמתרחש בארץ כביטוי לרצון האלוהים. קהילת מאמינים שמתפקדת לפי רצון האלוהים ומגשימה את שליחותה היא חלק ממלכות השמיים. היהדות הבינה את הביטוי כמשהו שמסכם את כל הנבואות שמדברות על בואו של המלך משמיים לייסד ממלכה כאן בארץ בסטנדרטים שיקבעו בשמיים. דניאל בפרק ב' פסוק 44, פרק ז' פסוקים 14 ו-27 מדבר על מלכות השמיים. מלכות השמיים היא הנושא של הבשורה על פי מתי. האחד שיקים את המלכות הזאת בארץ הוא ישוע המשיח. הוא מלך המשיח ולא שייכת מלכות האלוהים. מלכותו אינה מן העולם הזה, ולכן אינה מהווה סכנה פוליטית מיידית למלכויות השונות בעולם. לעת עתה המלכות היא מושג רוחני יותר ממעשי, למרות שאפשר לאפיין את האנשים שחיים לפיה ויהיו חלק ממנה כשתתגשם במלואה. אדם שרוצה להיות חלק ממנה חייב לעבור תהליך של תמורה והתחדשות על ידי רוח הקודש, שמכונה בבשורות בשם הלידה מחדש. החזרה בתשובה היא ראשיתו של התהליך שמתואר בכתובים כהסרת לב האבן והשתלת לב הבשר, לב ורוח חדשים. המלכות מתוארת בשלושת הדרשות החשובות של מתי. הדרשה על ההר היא החוקה של המלכות, רשימה חלקית של חוקים ומצוות שמשקפים את רוחה של המלכות. משלי המלכות, המשלים שבפרק י"ג, שבהם מתאר ישוע את המלכות כזורע או כזרע של שיח החרדל, ועוד משלים. מלכות השמיים שקיימת בעולם הזה היא תערובת של הטוב והרע, מצב שעתיד להשתנות באחרית הימים. אז יופרדו באופן מוחלט הטוב והרע, הטובים והראויים למלכות העולמים, מאלה שאינם ראויים. דרשת הר הזיתים מכילה מבט לעתיד, לתקופה שבה תיקון מלכות השמיים עלי אדמות, לאחר חבלי משיח שבאחרית הימים. המונח מלכות האלוהים אינו מונח סטטי וקבוע, להפך זהו מונח דינמי, שהיקפו ועומקו מתרחבים בהדרגה לאורכה של הבשורה, עובדה שאליה צריך להתייחס, אם רוצים להבין את הבשורה על פי מתי במלואה. מי שלא יבין את ההתפתחות שחלה בהתייחסות אל המלכות לאורך הבשורה, יפסיד אספקט חשוב של הבשורה. כאן סיימנו את תוכניתנו. בתוכנית הבאה ננסה לסדר את הפרקים השונים של הבשורה על פי מתי, במסגרת שתיתן לה מבנה מוגדר. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
Shalom Alechem, Malachi Hasharet, Malachi Elyon. Mihi Melech, Malachi Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Bochem Leshalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon.